כל חי אונליין 93fm.co.il הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. שבוע פרשת וירא, ובוא נעמוד על אחד הנקודות החשובות שנאמרו בדברי התנא הקדוש, לפום צערה אגרה. נקדים לכך ונאמר, מאזינים יקרים, פרשתנו נעמוד על שתי חלקים. החלק הראשון של הפרשה, שבו מסופר על מעשה החסד של אברהם אבינו, והחלק השני זהו ניסיון העקדה. במעשה החסד שבו הפרשה פותחת, כותבת לנו התורה, וירא אליו השם אלוקי השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו, ויער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויער, וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. ואז הוא התחנן לפניהם, שיבואו להתארח אצלו, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם, ישענו תחת העץ, ויקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבורו, כי על כן עברתם וכו'. וימהר אברהם האוהלה אל שרה, ויאמר מהרי שלא שיאים כמחסורת וכו'. ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בין הבקר אח וטוב, ויקח חמה וחלב וכו'. כמו שהתורה ממש מעריכה ומפרטת את כל פרטי המעשה חסד שעשה אברהם אבינו עם אותם שלושה אנשים שהיו מלאכים. ובסוף פרשתנו מסופר הניסיון העקדה, הניסיון הגדול, ששם התורה כותבת, לאחר שהקדוש ברוך הוא מבקש מאברהם אבינו לקחת את בנו יחידו, לעקוד אותו ולהקריב אותו על המזבח, ואכן כך היה, ולקח אותו, הוא בנה את המזבח ושם את העצים ועקד את בנו יצחק על המזבח, ולקח את המאכלת לשחוט את בנו, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. וממשיכה התורה וכותבת, מעניין, וישא אברהם את עיניו וירא, והנה איל אחר נאחז בסבח בקרנב, וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולת אחת בנו, ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם וכו'. ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים, ויאמר בי נשבעתי נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך את יחידך, כי ברך ברכך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וכחול וכו'. וחז"ל, הנה חז"ל במסכת בבא מציעא בדף פ"ו עמוד ב', כותבת על מעשה החסד שעשה אברהם אבינו עם המלאכים. אמר רב יהודה, אמר רב, כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו, עשה הקדוש ברוך הוא לבניו בעצמו. וכל מה שעשה אברהם על ידי שליח, עשה הקדוש ברוך הוא לבניו על ידי שליח. יתרה מכך, כתוב במדרש רבה בפרשה במחת סימן י', רבי אליעזר בשם רב סימאי אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה אמרת יוקחנה מעט מים חייך שאני פורע לבניך במדבר וביישוב ולעתיד לבוא, וכך על כל פעולה ישליש הקדוש ברוך הוא את שכרו. מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, עלינו להתבונן ולהבין את הדברים, כמה הם מוקשים מאוד, קשה לך אורה כאשר נתבונן. בראש ובראשונה נשאל על מעשה החסד. כיצד ייתכן שמעשה אחד של הכנסת אורחים יקבל עליו כל כך הרבה שכר, על כל חלק וחלק מהמעשה? הרי כל אותו מעשה, זהו חסד אחד. זהו בעצם פעולה אחת לאותם בני אדם. אז מה ייתכן? מה פתאום להתייחס לכל חלק וחלק מן המעשה? זאת ועוד, קשה יותר להבין. הרי אברהם אבינו היה מכניס אורחים קבוע. כמו שכתוב, הייתה אשל, שהיה לו אוהל עם ארבעה פתחים, מכל כיוון, והיה מאכיל כל נצרך. ודווקא על מעשה זה שהיה עם המלאכים, כלשון הגמרא, שלא אכלו, רק נדמה שאכלו, בזה דווקא קיבל כל כך הרבה שכר. מה ההסבר לזה? ועוד עלינו להתבונן בחלק השני של הפרשה, של הניסיון של העקדה, שבעצם אחד הניסיונות הקשות שעבר אברהם אבינו, ומבואר שאותה זכות של העקדה, אומרים חז"ל, שאנחנו נהנים בזכות העקדה עד ימינו, ואנחנו מצווים בראש השנה לעשות זכר לעקדת יצחק בתקיעת השופר, שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא יקום מכיסא דין לכיסא רחמים. ועל כך מקשים המפרשים פלא פלאים. הרי השופר, קרן של העיל, הוא רק זכר לעקדת העיל שנעשה במקום יצחק. ואינו אלא דבר שולי. עיקר הניסיון מה היה? במה שעקד את בנו יחידו, אשר הובטח לו שבו יקים זרע וממנו יצאו מלאכים, ואותו הוא מצווה עליו לשחוט. זה עיקר הניסיון. אם כן, מן הראוי לעשות זכר למעשה העקדה של יצחק ולא לעיל. אז למה בשופר? ועוד יותר קשה, שהתורה מדגישה כלשון המלאך, שויקרא המלאך אל אברהם שנית, מה הוא אומר לו? הלשון שלו פלא פלאים. ויאמר בי נשבעתי נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה. מה זה הדבר הזה? זה לא הכוונה עקדת בנו, כי הרי הוא ממשיך. מה אחר הזה הוא ממשיך? ולא חסכת את בנך את יחידך. אז מה זאת אומרת? יען אשר עשית את הדבר הזה, זהו עקדת הקרבת העין. ולא, וגם לא חסכת את בנך את יחידך. בגלל שעשית את שתי החלקים האלה, כאילו העקדת בנו הוא דבר שולי לעקדת העיל. ועל זה נאמר, כי ברך ברכך בארבע הרבה את זרחה ככוכבי השמיים וכחול. הרי בתחילה כאשר הוא עקד את בנו וקורא לו המלאך, אל תשלח ידך אל הנער, מה הוא לא אומר לו? איזה ברכות. אומר לו, אל תשלח ידך, אל תעשמם, כי אתה ידעתי כהרי אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. למה לא תגיד לו, כי ברך ברכך בהרבה את זרחה? פה הברכה הייתה צריכה להיות. פה לא מברך אותו. אני רואה שאתה ירא שמיים גדול. מתי הוא התחיל, המלאך מברך אותו? יען אשר עשית את הדבר הזה אחרי עקדת העיל, וגם לא חסכת את בנך את יחידך. עכשיו מגיע לך כל הברכות וכל הישועות, כברך ברכך והרבה הרבה את זרחה. פלא פלאים, איך ייתכן כזה דבר? מה ההסבר בדברים, מוריי ורבותיי? מאזינים יקרים, נקדים ונאמר, כאשר נתבונן אהבת הכלל בדרך כלל לחיים קלים, בפרט בענייני המצוות, כמה שאפשר בלי לתרוח, זה הדבר הרצוי והמועדף אצל האדם. ולכן כל מצווה שאפשר לעשות אותה בנקל, שמחים בה. ואילו מצווה צריך לתרוח, נמנעים ממנה אם אפשר. ולכן, לדוגמה, ניקח כמה דוגמאות. בתפילה למשל, אוהבים את קיצורי הדרך, כמה שאפשר. ושמחים על כל הזדמנות שאין תחנון. עד שאפשר היה לומר, כאשר יש בעל שמחה פותר את הציבור מתחנון, מבחינת ההלכה, למה? מפני שמשתתפים בשמחתו. זה הרי ההסבר מבחינת ההלכה, למה פותרים את כלל הציבור. אבל היה אפשר לומר שהציבור שמח לא מפני שמשתתפים משמחתו, אלא שמהפטור של התחנון, עד כדי כך היה אפשר לומר. כל כך הציבור הכלל אוהב את הקיצור, שבזה הוא מרגיש את ההקלה ואת השמחה. כן בברכותיו של האדם. ישמח שלא יצטרך ליטול ידיו ולברך ברכת המזון, ולהסתפק בעל המחיה. זה מקל עליו. הוא שמח בזה. לא, אפילו יכול להיות שהוא אוהב יותר לחם, אבל הוא יצטרך ליטול ידיים וברכת המזון. הוא מעדיף איזה דבר שבלי נטילת ידיים, בלי ברכת המזון. אותו דבר כאשר וכן כשהוא רוכש חפצי מצווה. אז הוא ישמח שמביאים לו את הכל מוכן. למשל, הוא צריך לקנות תפילין. עושה ראש קטן. מעדיף שיביא לו את הכל מוכן, בלי לבדוק, בלי לחקור, בלי לשאול, בלי להתאמץ. תביא לי מוכן, שלום, זהו זה. מה הדרגה שלו? מה? ללכת להראות, לשאול. כמה שאפשר יותר קל. האדם, למשל, הולך לקנות ארבעת המינים. מעדיף סט מוכן. יש סט מוכן, הכשר, שלום, למה אני צריך להתחיל לבדוק כל פריט בנפרד, כשר, לא כשר, ישאל, מעודר, לא מעודר, וכמה עולה ולא עולה. תן לי סט מוכן וגמרנו. בדיקת חמץ, בכלל בדורנו, זה הולך ונפוץ עוד יותר ועוד יותר. מעדיפים למכור את הבית ולצאת, בשביל מה לתרוח, בשביל מה לבדוק ולעשות ולהתאמץ, אם אפשר לחסוך את הדבר, ניסע ונסגור את הבית. וכן על זה הדרך בכל תחום של קיום התורה והמצוות. ואילו בענייני פרנסתו ועסקיו, הוא מבין שגודל ההצלחה לפי המאמץ שהוא משקיע. אינו יכול לשבת רגל לרגל ולהצליח. ולכן כל אדם מקריב את כל כוחו למען הצלחתו בעסקיו ופרנסתו. אולם תורתנו הקדושה מלמדת אותנו בדיוק הפוך. גודל מעשיו הטובים ומצוותיו של האדם נקבעים ונמדדים לפי גודל תרחתו ומסירותו ומאמצו לקיום המצווה, כלפום צער האגרה, כמו שנבאר. ועד הרבה, קיצור הדרך האמיתי של הנשמה נעשה דווקא במעשים שהתאמץ ותרח בהן, כי בזה הוא משיג יותר מהר את שלימותו ושכרו. ואילו בפרנסתו ועסקיו אינם מצליחים לפי גודל תרחתו ומאמצו, אלא היא גזרה משמיים. מי יצליח ומי יקשל, כי הוא משפיל אף מרומם, כי בידו הכל וממנו העושר והכבוד. ועד הרבה, אומר התנא, אנו עמלים והם עמלים בפרנסה ועסקים. אנו עמלים בתורה ובמצוות ומקבלים שכר על כל העמל, ואילו הם עמלים ואינם מקבלים שכר על העמל, כי בעולם הזה השכר נקבע לפי מבחן התוצאה, לא לפי העמל. לעומת התורה והמצוות, השכר נקבע לפי העמל. אחר הדברים האלה, מוריי ורבותיי, שהקדמנו את תפיסת העולם, את מנהג העולם, נוסיף להקדים ונאמר ולהרחיב קצת את הדבר במאמר חז"ל, מה שנאמר במסכת אבות פרק ה', משנה כף ג', בין ה' אומר לפום צערא אגרא, והוסיפו על כך במסכת אבות דרבי נתן פרק ג'. רבי ישמעאל אומר, אם למדת תורה בילדותך, אל תאמר איני לומד בזקנותי. אם למדת תורה בשעת העושר, אל תשב לך בשעת העוני. אם למדת בשעת צביעה, אל תשב בשעת רעב. אם למדת תורה בשעת הרווח, אומר התנא, אל תשב לך בשעת הדחק. למה? למה? תשמעו את המשפט שמוסיף לנו התנא. לפי שטוב לו לאדם דבר אחד בצער, ממאה ברווח. שנאמר בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנחלך. מוריי ורבותיי, כאן חז"ל מגלמים את כל היסוד הזה במשפט קצר, עד כמה בעצם גודלו של מעשיו של האדם נקבעים כפי המאמץ. מעשה אחד יכול להיות פי מאה. הכל תלוי בעצם כמה הוא טרח, כמה הוא התאמץ, כלפום צער האגרה. והוסיפו על כך, במסכת אבות דרבי נתן פרק אב זין, את המשל של הלל הזקן, ששם מספר התנה שפעם מעשה בחמר אחד שבא אצל הלל הזקן, ואמר לו, רבי, ראה מה אנחנו יתרים מכם. אתם מצטערים בכל הדרך הזו ועולים מבבל ירושלים, ואני יוצא מפתח ביתי ולן בפתחה של ירושלים. זאת אומרת, אותו חמר אמר להלל הזקן, אתם באים מבבל לעלות לרגל, אתם תורחים, מתאמצים כל כך הרבה, אני בנקל, אני יותר טוב מכם, אצלי בקלות אני מגיע לבית המקדש. שתק הלל הזקן והמתין לו. אמר לו, לאחר מכן, הלל הזקן שואל אותו, אומר לו, תגיד לי, אני רציתי, אתה מזכיר את החמור שלך, וכמה אתה מוכן להזכיר חמור, כדי ללכת מכאן ועד אימום, זה שם של מקום. אמר לו, דינר, ואם אני רוצה למקום יותר מרוחק, עד לוד, כמה זה עולה? אמר לו, זה צריך שני דינרים. ואם אני רוצה מקום קצת יותר רחוק, עד קיסרים, אמר לו, זה יעלה 3 דינרים. אמר לו, הלל, רואה אני שלפי שאני מרבה את הדרך, אתה מרבה את השכר. אני רואה שכל שמרחק מסוים, אתה מעלה לי את המחיר. אמר לו, כן. הרי לפי הדרך, ככה השכר, אתה משתמש יותר בחמור. אמר לו, הלל הזקן, נשמעו אוזניך מה שפיך מדבר. לא יכול להיות ששכר הרגל שלי יהיה פחות משכר רגלי הבהמה שלך. הרי אם לבהמה ככל שהיא הולכת יותר משלמים לשכר יותר, כך בן אדם שמתאמץ ותורח יותר בשביל לעלות לרגל, השכרו יותר גדול. הנה הוא שהיה הלל מקיים לפומצר האגרה, כך מסיים התנה, מוריי ורבותיי. אחרי הדברים האלה, מוריי ורבותיי, נבין היטב, הדק היטב את מעשה החסד הגדול הזה שאברהם אבינו, ושהתורה כל כך מרחיבה ומפרטת. למה? נכון שאברהם אבינו היה עושה חסד גדול כל ימיו, אבל המעשה החסד הזה של אברהם אבינו, למרות שזה נעשה עם מלאכים ולא עם בני אדם, הקדוש ברוך הוא התייחס אליו באופן מיוחד, מאחר והיה ביום השלישי למילתו, שזה היום שכואב ביותר, עד כדי כך, שמרוב רחמיו עליו, הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה, אומרים חז"ל, בשביל שלא יצערו ויטריחו אותו אורחים. אולם אברהם אבינו בדיוק ההפך, למרות מצבו, לא שמח שנפטר מהאורחים שלא באו בגלל חום, אלא ההפך, היה מצטער, ועמד בפתח כחום היום, לצפות אולי יהיה איזה אורח. ומתוך שראה וצערו הקדוש ברוך הוא, שהלך לו אורחים מלאכים לרצותו. ומאחר שכל המעשה הזה נעשה במסירות נפש ובמאמץ גדול, עם כל הכאבים, למרות שאינו מחויב, לכן היה שכר גדול על המעשה הזה יותר מכל מעשה החסד שהיה עושה. ושילם לו על כל חלק וחלק בדקדוק, אבל כמו שחזל מדגישים, דבר שעשה בגופו קיבל הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. למה? מה ההבדל אם זה בגופו על ידי שליח? כיוון שכשהוא עושה בגופו אז הוא יותר מתאמץ, כשהוא עושה על ידי שליח הוא פחות מתאמץ. לכן הכל הובא בחשבון, כל מאמץ יותר קטן, לכן כל פעולה, כל חלק מהפעולה הוא מאמץ, ועוד מאמץ, ועוד מאמץ, ועל כל מאמץ ומאמץ, על כל תרחה ותרחה שאוסיף, על כל דבר הקדוש הוא שילם לו מידה כנגד מידה. זהו גודל המעשה הגדול הזה של אברהם אבינו, שהתורה מפרטת לנו. לפי זה נוכל להבין, גם כן, אחרי כל ההקדמה הזאת, נוכל להבין מה שהגמרא במסכת ברכות בדף ח' עמוד א' אומרת, אמרו לרבי יוחנן איקה סבא בבבל, שיש זקנים בבבל. אז הוא שאל, פלא פלאים, איך יכול להיות? הרי כתוב הפסוק, למען ירבו עמכם ימי ביניכם על האדמה. על האדמה זה על ארץ ישראל, אבל בחוץ על הארץ לא, איך הם מאריכים ימים? כיוון שאמרו לו שהם מקדימים ומחשיכים לבית הכנסת, אמר, עכשיו אני מבין למה מאריכים ימים. למה זה? כמו שאמר רבי יהושע בן לוי, היה מצווה את בניו, קדימו וחשיכו ועיילו לבקנישתא, כהכד תורכו חיה. ביאורם של הדברים, רבי יהושע בן לוי היה מזהיר את בניו, תקדימו, תלכו מוקדם לבית הכנסת, ותתאחרו לצאת מבית הכנסת, כדי שעל ידי זה, זה סגולה שתאריכו ימים. וכתב על כך מעשה רוקח, בהלכות תפילה ונשיאת כפיים פרק ח', הוא כותב, הוא מוסיף את המילים האלה, הוא אומר, הוא פחה זה שהדבר מוחזק גם בדורנו, שכל מי שמשקים לבית הכנסת הוא מאריך ימים, ישמע חכם ויוסף לקח. כך כותב בעל מעשה רוקח. זאת אומרת, זה דבר סגולה עצומה, בזה שהוא מתאמץ ובזה שהוא בא משקים ומעריב בית הכנסת. וכך עוד מבואר מסכת שבת בדף קוף כף זין עמוד א', אמר רבי יהודה בר שילה, אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, שישה דברים אדם אוכל לפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ואלו הן הכנסת אורחים, ביקור חולים, עיון תפילה, אני לא אקרא את הכל, אבל החלק הזה חשוב לי, בהשכמת בית המדרש. ויש לשאול, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים על מאמרי חז"ל האלה, פלא. למה מדגישים חז"ל, הן במסכת ברכות, שהזכות לאריכות ימים בגלל שהם משכימים, למה לא בגלל שהם מתפללים? הרי עיקר ההשכמה היא לצורך התפילה, אז היה צריך להיות בזכות התפילה שהם מתפללים. למה? בגלל שהם משכימים? למה הגמרא במסכת שבת אומרת שאוכלים פירותיהם בעולם הזה בגלל השכמת בית המדרש? למה לא בעצם היותו בבית המדרש שהוא מתפלל או לומד שם? מה הסבר לדברים? אולם התשובה לכך, על פי מה שאמרנו, הקדמנו כבר, שבעצם ודאי יש את מהות המצווה, אבל השכר, גודל השכר, לא מעצם מעשה המצווה לבדו. גודל השכר נקבע ונמדד לפי המאמץ והתרחה שהוא משקיע בקיום המצווה. ולכן, כיוון שהוא משקים, ההשכמה היא, בעצם זה מסירות, זה מאמץ, זה תרחה יותר. זהו גילוי של עוצמה, של אהבת התפילה. לכן שכרו גדול על עצם ההשכמה. זה היסוד בעבודת השם. היות ועצם המצווה, אם האדם לא היה מתאמץ בכלל, הרי כבר כתוב באיוב בפרק מ"א, פסוק ג', שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, מי יקדמני ואשלם, תחת כל השמיים לי הוא. אומר הקדוש ברוך הוא לבן אדם, הרי אני נותן לך את כל האמצעים כדי לקיים את המצוות. הכל אני נותן לך, את הבריאות, את החיים, את האמצעים, אני הכל נותן לך, אז על מה אתה רוצה שכר? אין פה סיבה ממש מיוחדת, שבעצם האדם עשה אמנם את המצווה, ודאי, אבל איפה הביטוי של הבן אדם? עיקר הביטוי של האדם במעשה המצוות, זה שהוא מתאמץ, זה שהוא תורח, ואפשר לומר אפילו, זה לרמוז את זה בלשון הפסוק, במה שאמר איוב, מי הקדמני ואשלם? אפשר לומר רמז יפה, למי הוא משלם שכר? מי הקדמני? מי שמקדים? לא אני משלם. זה שמקדים והוא מתאמץ והוא תורח, אז השכר שלו הולך וגדל כלפום צער האגרה. ובדרך זו תירץ באמת לעניין העקדה ראש ישיבת פורת יוסף, הגאון הגדול, רבי יהודה צדקה זכרונו, צדיק וברכה, בספרו כל יהודה, שהוא כותב דבר נפלא, שאין ספק אמנם שעיקר הניסיון זה מעשה העקדה של בנו, זה נכון. אבל מעצם מעשה העקדה אין ראיה שהוא באמת עשה את זה בלב שלם, בנפש חפצה, כל כך היה רוצה לעשות רצון השם. למה? כי כשהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו לעקוד את בנו ולשחוט אותו, מה הוא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא? יכול להגיד לו, אני לא רוצה, אני לא מוכן לעשות. הרי ברור כשמש הוא לא יכול להתנגד לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא כל יכול. אז גם אם אתה לא רוצה, הרי אני יכול, אני להרוג את בנך. אז מה שייך להתנגד לקדוש ברוך הוא? זה לא בקשה שיש בה אפילו, אפשר לומר כמעט, הבחירה נתלה מידו. הוא לא יכול, זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. אז הוא לא יכול לבוא להגיד לו, אני לא רוצה. אז ייתכן, יש מקום לומר, שבעצם זה שהוא הלך לעקוד את בנו ולשחוט אותו, מחוסר ברירה. הרי מה נפשך? הרי אם אני אעשה או לא אעשה, זה לא תלוי בי. הוא יכול להרוג את הבן, אם אני רוצה, אם אני לא רוצה. זה לא תלוי בי. אז מה יותר? יותר טוב לעשות את רצון השם. מה שהשם מבקש, יותר טוב מאשר שאני אתנגד, אולי גם אני אנזק מזה. לכן מעשה עקדה עצמו עדיין לא מגלה את הפנימיות של אברהם אבינו במעשה עקדה. מתי היה המבחן שבו מתגלה הפנימיות, הרצון והשמחה של אברהם אבינו לעשות רצון השם ולא מחוסר ברירה? זה לאחר שהקדוש ברוך הוא אומר לו, המלאך קורא לו ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי הרי אלוקים אתה. שלום. גמרת, הקדוש ברוך הוא שלח לך את המלאך שתפסיק, עברת את המסכת הניסיון, שלום. מכאן ואילך היית צריך ללכת מיד לחזור לבית. מה אתה מחפש? איל. לא היה לך קורבן, לא היה לך איל. לא, צריך לחפש. ואברהם אבינו מתחיל לחפש ויער, והנה איל נאחז בסבח בקרנב, והוא לוקח את האיל ומקריב אותו במקום הבן. המבחן הזה שאברהם אבינו לא יכל לוותר, שבניתי מזבח להקריב קורבן לשם, וזה יהיה בחינם ואני לא אקריב, לא יכול להיות. אז הוא המשיך הלאה להתאמץ, אם לא את הבן שלו, כי אתה אומר לי לא לעשות. אז הוא חיפש את האיל, והקריב את האיל. לכן, האיל הוא בעצם הסממן, שמגלה את כל המהות הפנימית של אברהם אבינו, שהוא עשה את העקדה בשמחה, כי אחרת הוא היה בורח. אולי ממתין ולא היה מתמהמה, אולי היה מחפש. אכן הזכר למעשה העקדה, הזכר הוא דווקא על ידי הקרן של האיל. כי הקרן של האיל הוא מגלה את הפנימיות של אברהם אבינו, שהוא עשה את זה בשמחה ומרצון. ולכן על ידי השופר אנחנו דווקא מזכירים את מעשה העקדה, את הזכות של העקדה שנעשתה מרצון. והוא הביא שם מעשה שהיה עם הרב יצחק לוין, זכרונו צדיק וברכה. היה לו רישיון לבקר בבתי סוהר בזמן הבריטים. היה צריך רישיון, והיה לו רישיון מיוחד. הוא היה תמיד נכנס לאסירים, קראו לו הרב של האסירים, שהיה מעודד ומחזק. והנה פעם אחת, הוא הלך כדרכו לבית הסוהר, ואז השומר סירב. אמר לו, לא, אני לא, אתה לא יכול להיכנס. הראה לו שיש לו כרטיס כניסה, הוא אומר לו, לא. אמר לו, אבל אני רק מתנדב, אני עושה בהתנדבות, אני סך הכל מעודד. אמר לו, הגוי אומר לו, אני לא מבין מה פירוש מתנדב, אין מושג כזה בעולם להתנדב בחינם. אתה בטוח יש לך פה עניינים, עסקים ועניינים, אני לא נתחל כנס. טוב, רב יצחק לוין לא התייאש, הסתובב סביב הבית הסוהר, לראות אם יש עוד פתח, הוא מצא שאכן מצא שבצד השני יש פתח נוסף, ויש גם שם השומר. הגיש לו את האישור שלו להיכנס את הרישיון, והכניס אותו. לא התווכח, לא כמו הראשון, לא התווכח כלום, ראה הרישיון, נתן לו להיכנס. ואז כאשר הוא מסתובב בבית הסוהר, פתאום השומר שהיה בשער הראשון, פוגש את הרב לוין. שואל אותו, איך הצלחת להיכנס? הרי לא נתתי לך להיכנס. אמר לו, כן, אתה צודק, אבל אני הלכתי, חיפשתי, מצאתי פתח נוסף בצד השני, ועם הרישיון שלי נתנו לי להיכנס. אמר לו, כל הכבוד. עכשיו אני מאמין לך שבאמת אתה מתנדב ולא עושה את זה לשום סיבה אחרת. כי אם אתה בעצם בשביל שכר שמשלמים לך לעשות, היית אומר, תשמע, לא נתנו לי להיכנס, אני פטור. אבל אתה לא הסתפקת בכך. לא חיפשת לפתור את עצמך, אלא הלכת והתאמצת ולחפש דרך אחרת כדי להיכנס. זה סימן שאתה עושה את זה מרצון. זהו בעצם משקף את הפנימיות של המעשה של האדם. והוא מביא שם גם את דברי הנודע ביהודה, שעל פי היסוד הזה, כותב הנודע ביהודה, הגמרא במסכת ראש השנה בדף ח' עמוד א' אומרת, שבתקיעות הראשונות השטן מתבלבל. ובתקיעות השניות נסתם פיו. אנחנו עושים תקיעות לפני התפילה, מי יושב, ולאחר מכן עושים בתפילה, בתפילת מוסף, תקיעות נוספות, ועומד. בתקיעות הראשונות, אומרת הגמרא, השטן מתבלבל. אבל בתקיעות השניות, זהו, סוגר את הפה לגמרי. שואל לנו דב יהודה, למה? מה קרה? למה בתקיעות השניות הפה שלו נסתם? אז הוא מתרץ דבר יפה. הוא אומר, תקיעות ראשונות, היות וזה חובת היום, אתה חייב לעשות לפחות 30 הראשונות, אז ממילא זה עצם המצווה. עדיין לא משקף באמת את האהבה, את הרצון, את השמחה במצווה. אבל כאשר תוקעים עוד פעם תקיעות שניות ומתאמצים לעשות עוד תקיעות ועוד תקיעות כדי אולי לצאת מדי כל פיקפוק, המאמץ הזה שעושים, הנוסף שתוקעים בתקיעות שניות, הרי זה נקרא גילוי שהכל מרצון, בשמחה לעשות רצון השם. ואז זה נחשבת תשובה מאהבה שמסוגלת להפך את כל העבירות לזכויות. וממלא, השטן חייב לסתום את פיו, כי ככל שיקטרג והרבה עבירות, יתרבו הזכויות, הכל יהפך לזכויות. לכן אומר הנודע ביהודה, בתקיעות השניות נסתם פיו של השטן. מסופר מעשה נפלא על הרב יעקב רוטשילד, המיליונר המפורסם, שפעם אחד היה איזה אדם שנזקק לנדוניה לחתן את בנותיו, ולרש אין קול, ממש מסכן, אין לו מה לתת. יעצו לו ללכת לרוטשילד, שהוא תורם לכל אחד. ואכן, הלך לשם, הגיע לעיר, והתחיל להתעניין ולשאול איך אפשר לפגוש את רוטשילד. אמרו לו, תלך רק לבית הכנסת. בבית הכנסת הוא נמצא, שם תוכל לפגוש אותו. הגיע לבית הכנסת, כמובן שהוא מתבייש, מרוב בושה, הוא לא יכל ללכת ולשאול בין האנשים. חיכה שיגמרו את כל התפילה, ולא רק שיגמרו את התפילה, אלא חיכה כמה שכבר ילכו כמעט כל האנשים, כי הוא מתבייש לשאול בפני האנשים. וכאשר ממש הלכו כולם עד שנשאר איזה זקן אחד, אמר, עכשיו אותו אני יכול לשאול, אף אחד לא רואה אותי. ניגש לאותו זקן, ואמר לו, אולי תוכל לעזור לי, איך אני יכול, איפה הבית של רוטשילד, אני רוצה לקפוץ אליו, אולי תראה לי, אולי תגיד לי איך אני הולך. אמר לו אותו זקן, תחכה עוד קצת, אני אלך איתך, אני אראה לך את הבית של רוטשילד. וכך היה. גמר את תפילותיו, את מזמוריו, ואז הלך איתו בדרך, והוא מלווה אותו, ומראה לו, אומר לו, תבוא, ובדרך הוא התחיל לשאול אותו בינתיים, למה באת, מה אתה צריך את רוטשילד, על מה ולמה, וסיפר לו שיש לו בנות בוגרות, והוא לא מצליח עם שידוחים בגלל שאין לו שום נידוניה, ואף אחד לא מוכן להשתדך, הוא לא יודע מה לעשות, ואמרו לו לבוא לרוטשילד שהוא ממש בעל חסד גדול, והוא עוזר לכל אחד, ולכן אמרתי, אני אבוא. זהו, סיפר לו את הכל, בקיצור, הם הגיעו בינתיים, התקרבו, הגיעו לבית, והוא אומר לו, תשמע, זה הבית של רוטשילד. תיכנס, תמתין שמה בבית, והוא יבוא אליך. נכנסו לבית, והוא ישב איפה שאמרו לו, בפרוסדור, ישב שם להמתין, והנה אחרי כמה דקות, בא אותו זקן, אומר לו, בוא תיכנס פנימה. והוא אומר לו, נו, מה רצית? בוא תספר לי את כל העניין. וכך התחיל לפרט לו יותר בפרוטרוט את כל המצב שלו, והוא בא, הוא ראה פתאום שאותו זקן שהוא הלך לשאול, זה רוטשילד עצמו. פשוט הוא פגש את רוטשילד בעצמו. ורוטשילד בעצמו, הוא שהביא אותו והראה לו את הבית, והכניס אותו הביתה והכל. אמר לו רוטשילד, תשמע, תדע לך יש לי תקציב מסוים שהקצבתי. כל סוג בקשה שבאים אליי, לחתן וקלה, יש סכום מסוים, נותנים כך וכך, זה מה שנותנים, זה הסכום שנותנים, וזה מה שאני נותן לכל חתן וקלה. נגיד 1,000 רובל לדוגמה. אבל אצלך אני מכפיל את המחיר, ואני נותן לך כפול מכל אחד אחר. למה? אמר לו, אני אסביר לך. כולם שולחים אליי מכתבים, תרומה לחתן וכלה, ואני נותן את הסכום שאני קבעתי לעצמי, ואני נותן לכל אחד, כל חתן וכלה, להשתתף בשמחתו. אבל שמה אני נותן את הסכום הזה, לך יש לך דבר מיוחד. אתה זיקית אותי לא רק לעשות חסד בכספי, אלא זיקית אותי זה שבאת לשאול אותי, ושאני אלך איתך להראות לך את הבית בגופי, אז יוצא שהחסד, המצוות חסד איתך, היא כפולה ומכופלת, שזה לא רק בממוני, אלא גם בגופי. אם כן מגיע לך על כזה דבר שזיקית אותי, כפול מכולם. כי הוא ידע שערך המעשה אינו רק בעצם המעשה, אלא במאמץ, בתרחה, בתוספת שיש מעל הסטנדרט. זהו גדולת המעשה שמגיע עליו שכר כפול. לכן מאזינים יקרים, מוריי ורבותיי, מכך, מכל הנאמר אנחנו לימדים כמה צריך להתבונן כאשר אדם עושה מצוות, מעשים טובים, חסדים, לדעת שלא כל המעשים או כל העושים שווים. כי לפעמים יכול האדם להיות עושה אלפי מצוות ומעשים טובים ואינו מקבל שכר כמו מעשה ומצווה אחת במסירות ובמאמץ, כי לפום צער האגרה. וכך בכל המצוות, גודל המצווה נמדד לפי המסירות והמאמץ שהוא עושה בקיום המצוות. ורק הקדוש ברוך הוא אשר בוחן ליבות וכליות, יודע לבחון מעשיו של כל אדם, עד כמה התאמץ, מסר את נפשו על המצווה או מעשה טוב. לכן, פעמים רבות, במעשה אחד של מסירות נפש, משיג גדולות וצורות יותר מאלפי מעשים אחרים. כמו שאנחנו רואים אצל אברהם אבינו. זה מה שהתורה מלמדת אותנו. שלמרות שהוא כל כולו מעשה חסד, עמוד החסד, כל ימיו חסד, אבל החסד הזה, שנעשה במסירות נפש, עם כאבים, המעשה הזה הגדיל לעשות אברהם אבינו יותר מכל מעשה החסד שעשה עד היום. עד כדי כך, שלמרות שזה נעשה עם מלאכים, ורק נדמה שאכלו, וזה לא מה שמעניין, מה שמעניין זה מצד האדם, שאברהם אבינו מצידו התאמץ, אז לכן כל מאמץ וכל חלקיק במעשה, שיתאמץ בו יותר, יתאמץ בו פחות, על פי זה נמדד שכרו. נמצא אותו דבר למשל בעקדה גם כן. זה שהוא הלך והתאמץ לא הסתפק בעצם הניסיון של העקדה, אלא יתאמץ ללכת להביא איל. אז זה מראה, הרי המאמץ והתרחה, ככל שמרבים במראים את אהבתו לקדוש ברוך הוא. הרי זה לא סתם לפום צער האגרה. זה לא שהקדוש ברוך הוא מחפש שבן אדם יצטער, דרכה דרכי נועם. אבל ההפך, העניין הוא שבדבר זה שאדם ברגע שהוא תורח ומתאמץ, הוא מראה את חיבתו ואהבתו לקדוש ברוך הוא, וזה המדד. לכן השכר שלו הוא מוכפל ומושלש, ועד בלי די. ולפעמים מעשה אחד, כמו שאמר התנא באבות, גדולה מצווה בצער, ממאה שלו בצער. ככה הנהגה נמצא בדיוק, שזה הפך המוסכמות של החברה, לחפש קיצורי דרך והקלות בקיום התורה והמצוות. עד הרבה, הקיצור דרך האמיתי, להשיג להשגות גדולות ונשגבות לו ולבניו אחריו, זה כמה שאדם יותר מתאמץ, כמה שאדם יותר תורח, ועל ידי זה הוא זוכה לישועות, לברכות, לשפע גדול, כמו שאנחנו רואים שהקדוש הוא אמר לאברהם אבינו, הן במעשה החסד שלו, שלו ולבניו אחריו לכל הדורות, וגם לעתיד לבוא בגלל מעשה אחד, והן בגלל מעשה עקדת, העיל זוכה שכברך ברכך והרבה הרבה את זרחה, כן, גם אנחנו נזכה בעזרת השם להתאמץ ולהתרוח בקיום התורה והמצוות, ונזכה לכל השפע ולכל הברכה לנו ולבנינו אחרינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. ושוב אני חוזר ומדגיש שכל מי שמעוניין לקבל את השיעורים, הן לשמוע והן בכתב, יכול לשלוח לי את הכתובת של הדואר שלו, של המייל שלו בהודעה לטלפון שלי 050-6000-318, ואז אני אשלח בעזרת השם כל שבוע את הדבר תורה, ולהשתדל לזכות את הרבים ולהפיץ את זה ולומר לאחרים, ואפשר להדפיס את זה ולחלק את זה, מה שאפשר יותר לזכות את הרבים. אשריכם ואשרי חלקכם. שבת שלום ומבורך לכל המאזינים.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי מלכה בפרשת השבוע. כל חיי תמיד.